שלום לכולם, שיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חנה רות, בת בנימין ורחל. נודה לכל מי שלומד, שילמד גם לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף מ"ג, נתחיל במשנה בעמוד הקודם, נסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. כמו שאתם שומעים, אני עדיין מאוד צרוד, אבל זה משתפר. אי אפשר לחכות יותר, אז אנחנו ממשיכים להקליט. בעזרת השם, בשיעורים הבאים נהיה פחות צרודים. היום הנושא שלנו זה ציורים, ונחלק את זה לשלושה נושאים שונים. נושא אחד זה מי שמוצא ציורים, כלומר, הלכתי ברחוב, מצאתי איזשהו כלי שמצויר עליו איזשהו ציור שגוי עשה, והשאלה היא מתי זה חשוד כציור של עבודה זרה ומתי לא. זה נקרא מוצא, כי מצאתי ציורים. נושא שני זה עושה, כלומר, לא מצאתי ציור, אלא עשיתי ציור, ציירתי משהו, והשאלה היא איזה ציורים אסור לצייר אותם, גם כשברור שאני לא עושה את זה לעבודה זרה, זה נושא שני. ונושא שלישי זה חשד. כלומר, יש צורך שהיהודי לא יעשה משהו שהוא מעורר חשד שהוא עובד עבודה זרה, גם אם ברור לו שהוא לא. אז שוב שלושת הנושאים, מוצא ציורים, עושה ציורים וחשד. אלה הנושאים, עכשיו נתחיל את הגמרא עצמה ונחלק אותה לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הנושא הראשון, שזה מוצא ציורים. בחלק השני נדבר על הנושא של עושה, כלומר לצייר ציורים, וגם קצת על חשד. אז נתחיל בחלק הראשון, אדם שמצא ציור, מתי זה חשוד כעבודה זרה, מתי לא. את החלק הזה נחלק לארבעה שלבים. השלב הראשון זה המשנה, אומרת המשנה, הלכתי ברחוב ומצאתי כלי שעליו יש ציור, מתי זה חשוד כעבודה זרה, רק בשלושת הציורים הבאים, חמה, כלומר השמש, לבנה, כלומר הירח, ודרקון, כלומר בדיוק כמו שאנחנו מדמיינים, מין נחש עם סנפירים על הצוואר, זה דרקון. שוב, חמה, לבנה ודרקון הם הציורים שחשודים כעבודה זרה. אם מצאתי כלי איתם, צריך להשמיד אותו, כמו שמשמידים כל דבר שהוא של עבודה זרה. שוב שנזכור, חמה, לבנה ודרקון. עכשיו שואלת הגמרא, למה דווקא אלו? הרי אם אדם משתחווה לשולחן, או אפילו לתולעת, הוא הופך אותם לעבודה זרה. אז למה דווקא הציורים האלו? עונה הבעיה היא נכון, אם יש ציור אפילו של הר, אפילו של תולעת, וידוע שגוי השתחווה לזה, אז ברור שזה עבודה זרה וצריך להשמיד. אנחנו מדברים על מצב שבו זה לא ידוע שהוא השתחווה, אלא זה רק חשד. במקרה כזה, רק בשלושת הציורים שהזכרנו, זה חשד מספיק מבוסס בשביל לומר שצריך להשמיד, אחרת לא. אז שוב שלושת הציורים, חמה, לבנה ודרקון, עד כאן השלב הראשון, המשנה. השלב השני זה ברייתא שהביא רב ששת, ויש לה רישא, אמצע וסיפא. הרישא והסיפא מתאימות למשנה שלנו, כי שם הברייתא אומרת בדיוק כמו במשנה, שכל הציורים בסדר חוץ מחמה, לבנה ודרקון. אז עם הרישא והסיפא אנחנו בסדר. הבעיה היא האמצע. באמצע הברייתא אוסרת ציור נוסף, וזה פרצוף אדם, והרי במשנה שלנו לא הזכרנו. אז למה זה כתוב? על זה מביאה הגמרא שתי תשובות, של אביי ושל רבא. הבעיה אומר, באמת שלושת הציורים שאסורים כשמוצאים אותם, זה רק מה שהזכרנו, חמה, לבנה ודרקון. מה שבאמצע הברייתא הוסיפה גם פרצוף אדם, זה מדבר על הנושא השני שאמרנו. כלומר, הרי אמרנו שיש כאן שני נושאים נפרדים. אחד זה כשאני מוצא משהו, והשני זה כשאני עושה משהו, כלומר מצייר. אז עד עכשיו דיברנו על מוצא, אם אני מוצא חמה, לבנה ודרקון, אז זה חשוד ואני צריך להשמיד את זה. האמצע של הברייתא דיברה על איסור עושה, כלומר לצייר, ובזה באמת אסור גם לצייר פרצוף של אדם, ועל זה הברייתא דיברה, ולכן זה לא קשה על המשנה שלנו שדיברה רק על איסור מוצא. זה הסבר של הבעיה. הבעיה עם זה כמובן זה שאנחנו חותכים את הברייתא לחלקים, הרישא והסיפא מדברים על מוצא, והאמצע על עושה, וזה כמובן לא כל כך פשוט, לכן רבא מסביר אחרת. רבא אומר, לא נכון, באמת כל הברייתא מדברת כמו המשנה שלנו, אז למה הברייתא הזכירה גם פרצוף אדם והמשנה לא? כי הברייתא היא כשיטת רב יהודה, שלדעתו גם כשאני מוצא פרצוף אדם מצויר, גם אז זה חשוד. אבל לא כל פרצוף, אלא שני ציורים ספציפיים. אחד זה אישה מניקה, והשני זה שר אפיס, שזה בעצם ציור של יוסף הצדיק, שהגויים היו עושים אותו כעבודה זרה. גם אז אם אני מוצא את זה, אז זה חשוד כעבודה זרה וזה אסור. עד כאן השלב השני. במשנה הזכרנו שלושה ציורים, הברייתא הוסיפה פרצוף של אדם, ראינו שתי שיטות על מה זה מדבר. השלב השלישי זה לגבי אדם שמצא ציור של דרקון. אז כמו שכבר אמרנו, זה חשוד כעבודה זרה וצריך להשמיד, אבל הגמרא מספרת על רבי אלעזר הכפר שפתר את זה בדרך אחרת. הוא מצא ציור של דרקון, והוא אמר לעצמו, למה לי להרים את זה, ואז זה הופך לעבודה זרה של יהודי, וחייבים להשמיד את זה? אני אשאיר את זה על הרצפה, אני אחכה שיגיע לפה איזה גוי, אני אגיד לו לבטל את זה, ואז זה כבר לא אסור, ואני יכול לקחת. עכשיו, איך הוא עשה את זה? היה שם איזה גוי קטן, ולגוי הקטן הזה הוא לא אמר לו. הוא חיכה שיגיע גוי בוגר, ואומר לו לבטל. הגוי לא רצה, אז הוא הכריח אותו, ואז הוא ביטל. והגמרא למדה מכאן שלושה דברים. דבר אחד, זה שגוי יכול לבטל עבודה זרה, זה אפילו עבודה זרה של גוי אחר. עכשיו, האמת היא שהמשנה בנ"ב כבר אומרת את זה, אז הרן מוסיף, זה שזה גם אם הגוי שמבטל, בכלל לא עובד את העבודה הזרה הזאת, עדיין הוא יכול לבטל. זה דבר אחד. דבר שני שלמדנו זה שגוי שלא מבין בענייני עבודה זרה לא יכול לבטל, לכן הוא לא אמר לגוי הקטן לבטל, הוא חיכה שיגיע לשם גוי גדול. ודבר שלישי שלמדנו, גם אם גוי ביטל בעל כורחו, גם אז זה נחשב ביטול. אלה שלושת הדברים, שוב, גם של גוי אחר, דווקא גוי שיודע בטיב עבודה זרה, וגם אם זה בעל כורחו. עכשיו שואל על הסיפור הזה רבי חנינה, למה בכלל היה צריך לבטל אותו? וזה בעצם שאלה לא רק על הסיפור הזה, אלא על כל המשנה. אם אני מוצא איזשהו כלי זרוק ברחוב, הרי מבחינת דיני השבת עבדה, אני לא צריך להחזיר את זה בכלל, כי זה נחשב שהמעבד כבר התייאש, כמו כשנופל לו כלי לים, כי מה הסיכוי שזה אי פעם יחזור אליו? אז אם הגוי מתייאש, אז בעצם כאילו שהוא ביטל. אז למה צריך לבטל או להשמיד? אני יכול לקחת וזהו. זאת השאלה. עונה הגמרא, מה פתאום? נכון שהגוי מתייאש מלקבל את זה בחזרה, אבל זה רק מבחינה ממונית. אבל מבחינת העבודה זרה שבזה, מזה הוא לא מתייאש. הוא מניח שאם זה גוי ימצא את זה, אז הוא יעבוד את זה, ואם זה יהודי, אז יהודי ימכור לגוי, לכן הגוי לא מתייאש, ולכן כן צריך לבטל או להשמיד. אז עד כאן השלב השלישי, הסיפור על הדרקון. לא חייבים דווקא להשמיד, אפשר גם לבטל. ועכשיו הגענו לשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עושים דילוג מכאן ועד 8 שורות לפני סוף עמוד ב', ונעסוק בחלק האחרון של המשנה, וזה שאומר השבג במשנה שכל מה שאמרנו שמצאתי כלי שיש עליו ציור חשוד, זה דווקא כשהציור הוא במכובדים. אבל אם הוא לא במכובדים, אין חשש ואני לא צריך להשמיד. מה זה במכובדים? בזה יש מחלוקת. רב אמר שהכוונה היא למיקום בכלי. כלומר, אם למשל זה כלי ששמים בו מים, אז החשש זה דווקא כשהציור היה בחלק שהוא מעל האזור שבו יש את המים, זה אזור מכובד יותר, רק אז יש חשש שזה נעשה לעבודה זרה, אבל מתחת לזה לא, זה רב. שמואל לעומת זאת אומר שהכוונה היא לא במיקום בכלי, אלא לכלי שהוא מכובד. כלומר, כלי של יחסון או כלי לחימום, כמו סיר, הוא לא מכובד, אז אם עליו יש ציור, אין חשש שזה ציור לעבודה זרה, אבל צמידים, נזמים וטבעות, אלה כלים מיוחדים, וטבעות, אלה כלים מכובדים, ואם מצאתי אליהם את הציור של חמה, לבנה ודרקון, אז יש חשש ואני צריך להשמיד. זה היה השלב הרביעי של החלק הראשון של השיעור, ובזה סיימנו את החלק הראשון לגבי איסור מוצא, ועכשיו נחזור חזרה לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, וזה לגבי איסור עושה. אז כמו שאמרנו, איסור עושה זה שיש ציורים שאסור לצייר אותם. גם אם אני יודע שאני לא עושה את זה לעבודה זרה, בכל זאת יש ציורים שאסור לצייר. איזה ציורים אסור ומה המקור לזה? נלמד את זה דרך שאלה שהגמרא שואלת. המשנה במסכת ראש השנה אומרת שלרבן גמליאל היו ציורים שונים של הירח, יותר נכון דפוסים, כלומר ממש חלקים בצורה של הירח, בצורות שונות, והוא היה שואל את העדים שהיו באים להעיד על החודש, הוא היה שואל אותם האם זה היה כזה או כזה, בשביל לראות אם הם באמת ראו את הירח או שלא. עכשיו על זה שואלת הגמרא, איך הוא עשה את הציורים האלו? הרי זה אחד מהציורים שאסור לעשות. איך אני יודע שזה אחד מהציורים שאסור לעשות? אז הגמרא מביאה כאן ארבע ברייתות, שהן בעצם אותה ברייתה, כלומר כולם דורשים את אותו פסוק, רק כל ברייתה קצת מרחיבה לברייתה שלפניה. כל ארבע הברייתות דורשות את הפסוק שכתוב מיד אחרי עשרת הדיברות, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, והברייתות דורשות שלא רק שאסור ממש לעשות פסל של עבודה זרה, גם אסור לצייר כדמות שמשי המשמשים לפניי, וזה לכאורה כולל גם את הירח. איך אני יודע שזה אחד מהציורים שאסור לעשות? אז הגמרא מביאה כאן ארבע ברייתות, שהן כולם דורשות את הפסוק הבא. כתוב מיד אחרי עשרת הדיברות, לא תעשו ניתי אלוהי כסף אלוהי זהב, לא תעשו לכם. והברייתות דורשות שלא רק שאסור ממש לעשות פסל, אלא גם אסור לצייר, כלומר לעשות צורה של דמות שמשי המשמשים לפניי. מי זה דמות שמשי משמשים לפניי? אז הברייתא הראשונה לא מפרטת מספיק, לכן בהתחלה הבאי חושב שאולי זה כולל רק דברים שממש אפשר לעשות בדיוק כמותם, כמו למשל לעשות בית שהוא בדיוק בגודל של ההיכל של המקדש, אבל את הירח ודאי מותר, הברייתא השנייה מפרטת קצת יותר, היא אומרת המשמשים לפניי במרום, כלומר ברור שגם את חיות הקודש אסור, אבל אומר אביי, אולי עדיין זה רק חיות הקודש שמתוארים ביחזקאל, שיש להם ארבע פנים של אדם, אריה, שור ונשר, אבל עדיין אולי את הירח מותר, אבל הברייתא השלישית מפרטת עוד יותר, היא אומרת המשמשים לפניי במרום כגון אופנים, שרפים וחיות, אבל עדיין אומר אביי, בסדר, אופנים, שרפים וחיות, אבל עדיין אולי את הירח מותר, אבל הברייתא הרביעית היא כבר מפורשת לגמרי, היא אומרת, אסור לעשות כדמות שמשי, משמשים לפניי במרום, כגון חמה ולבנה, כוכבים ומזלות. אז ברור שאסור לצייר גם את הלבנה, וכאמור, זאת שאלה על רבן גמליאל, איך רבן גמליאל בכל זאת עשה צורות של הלבנה. עד כאן השאלה עם הניסיונות של אביי לומר שזה בעצם לא אסור, אבל המסקנה היא שזה אסור, אז איך בכל זאת רבן גמליאל עשה את זה? על זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה אחת זה שהוא לא עשה את זה בעצמו, אלא גוי אחר עשה לו את זה. הוא רק השתמש בזה, ואז זה בסדר. תשובה שנייה, עכשיו שימו לב, אנחנו מסבירים את זה לפי הריטב"א, שזה תשובה על זה, בניגוד לרש"י שזה תשובה על משהו אחר. בכל אופן, תשובה שנייה, זה שזה היה של פרקים. כלומר, לא היה לו ציור שלם של ירח, אלא כמה חתיכות שהוא מחבר אותם ביחד, ואז יוצא הציור, ואז זה בסדר. ותשובה שלישית, כיוון שהוא לא צייר את זה סתם, אלא בשביל להראות לעדים, זה כמו מי שעושה פסל בשביל להתלמד, כלומר ללמד מה אסור, מה מותר וכולי, שזה מותר לגמרי. אלה שלוש התשובות, איך רבן גמליאל עשה את זה, עוד פעם אחרים עשו לו, או כי זה היה של פרקים, או כי זה כמו בשביל להתלמד, אבל באמת, סתם ככה לצייר את הלבנה, באופן פשוט מהסוגיה שלנו, זה אסור. עד כאן עיקר הסוגיה, עכשיו נחזור טיפה אחורה בשביל כמה נקודות קטנות שדילגנו עליהן. נקודה אחת, כשאמרנו שאסור לצייר, בינתיים למדנו את זה רק מהפסוק לא תעשו ניתי אלוהי כסף, אלוהי זהב וכולי, ומשם למדנו שאסור לצייר צורות של השרפים והחיות והלבנה והירח והמזלות וכולי. על זה שואלת הגמרא, הרי גם לצייר פרצוף של אדם אסור, כמו שגם הזכרנו מקודם, מה המקור לזה? אומרת הגמרא, המקור הוא מאותו פסוק עצמו, כי דורשים לא תעשו איתי, כאילו כתוב לא תעשו אותי. והרי האדם נברא בצלם אלוקים, אז אם אני מצייר פרצוף אדם, אני כביכול מצייר את השם, ולכן זה אסור. זה לגבי ציור אדם, זאת נקודה אחת שדילגנו עליה. נקודה שנייה זה שתוך כדי הסוגיה הגמרא רצתה ללמוד גם מהפסוק הבא, שהוא בעשרת הדיברות, שאסור לצייר כל דבר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת וכולי, אבל דחתה הגמרא, הפסוק הזה לא מדבר על ציור, הוא מדבר ממש על לעבוד. זה ברור שאסור לעבוד כל דבר, גם לא תולעת, גם לא הר, גם לא את השמש ואת הירח, אנחנו מדברים על איסור ציור, לכן הפסוק הזה לא קשור, זאת נקודה שנייה. נקודה שלישית והאחרונה שעליה דילגנו, כשתרצנו מקודם בתירוץ הראשון איך רבן גמליאל עשה את הירח, אמרנו אחרים עשו לו את זה. עכשיו שואלת על זה הגמרא, הרי לרב יהודה, כשהייתה לו טבעת שהיה לו ציור שאסור שיהיה, למשל של אחד מגרמי השמיים כמו שאמרנו, או פרצוף של אדם, אז שמול אמר לו למעך את זה, והרי שם הוא לא עשה את זה בעצמו, מישהו אחר עשה לו, אז למה זה אסור? מסבירה הגמרא ששם הבעיה היא לא מצד איסור ציור, אלא מצד איסור חשד, ולכן באמת שם כל הבעיה זה כשהציור בולט, ומי שרואה יכול לחשוד בו שהוא ממש עובד אותו כמו פסל, לכן שמול אמר לו למעך את זה, וזה לא מצד איסור ציור. עכשיו שואלת הגמרא, אם יש איסור כזה של חשד, אז למה אין בעיה כזאת בציורים של הירח של רבן גמליאל? כלומר, בסדר, פתרת את בעיית איסור הציור של זה, אבל מה עם בעיית החשד? עונה הגמרא, בעיית החשד זה רק באדם פרטי, אדם יחידי. אבל כשמדובר ברבים, או כמו אצל רבן גמליאל, כיוון שהוא הנשיא וכל הזמן נמצאים אצלו רבים, אז כמובן שאף אחד לא יחשוד שהוא ככה יעבוד עבודה זרה בפרסיה מול כולם, אז בעיית חשד אין, וכל הבעיה היא רק איסור ציור, ואת זה כבר פתרנו, ולכן אין בעיה. ורק נעיר בסוף סוגריים שיש כאן דיונים בראשונים, האם כל האיסורים שדיברנו עליהם זה דווקא ציורים בולטים או גם לא בולטים, בכל אופן לא ניכנס לזה, עד כאן ההשלמות ועד כאן, עד כאן ההשלמות ועד כאן החלק השני של השיעור, בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על ציורים וחילקנו את השיעור לגבי זה לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שמוצא כלי שיש עליו ציור, אומרת המשנה אם הוא מצא ציור של חמה, לבנה ודרקון, זה חשוד כעבודה זרה וצריך להשמיד את זה. שאלנו למה הברייתא של רב ששת הזכירה גם ציור של פרצוף אדם, ענינו שתי תשובות. אביי אמר ששם נושא זה לא מוצא ציור אלא עושה ציור, כלומר שאסור לצייר פרצוף של אדם. רב אמר גם שם הנושא זה מוצא, וזה לפי רב יהודה שמי שמוצא ציור של אישה מניקה או של יוסף, גם זה חשוד כעבודה זרה וצריך להשמיד. על זה הוספנו שלא חייבים דווקא להשמיד, כי רב לזר הכפר כשהוא מצא ציור של דרקון, הוא פשוט הכריח גוי בוגר לבטל את העבודה זרה, ולמדנו מזה שלושה דברים, שגוי יכול לבטל גם עבודה זרה של גוי אחר, ורק גוי שמבין בזה, לכן דווקא גדול ולא קטן, אבל מצד שני הוא יכול לבטל גם בעל כורחו. ודבר אחרון בחלק הזה, כל החשש של הציורים זה רק שהם מצוירים במכובדים. מה הכוונה? רב אמר במיקום מכובד בכלי, שמואל אמר זה לא מיקום בכלי, אלא בכלי מכובד, כמו צמידים, נזמים וטבעות. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על איסור ציור, התחלנו את זה בשאלה איך לרבן גמליאל היו צורות שונות של הירח, הרי אסור לצייר את הירח, וכאן ראינו ארבעה שלבים של ברייטה, של מה המקור לזה שאסור לצייר את הירח, ומה בעצם אסור לצייר, כשבסוף הברייטה הרביעית שהיא הכי מפורטת, דורשת הברייטה לא תעשו ניתי אלוהי חסף אלוהי זהב וכולי, שאסור לצייר כדמות שמשי המשמשים לפניי במרום, כמו את האופנים, השרפים והחיות, וגם את החמה והלבנה, כוכבים ומזלות. אז איך רבן גמליאל צייר את הירח? על זה עונה הגמרא שלוש תשובות, או כי אחרים ציירו בשבילו, או כי זה היה של פרקים, או כי זה כמו להתלמד. בסוגריים אמרנו שגם אסור לצייר אדם, את זה גם דורשים מאותו פסוק, לא תעשון איתי, כאילו כתוב לא תעשון אותי, ולצייר אדם זה כביכול לצייר את השם, כי הוא נברא בצלם. ובסוף גם הוספנו שחוץ מבעיית הציור, יש גם בעיה של חשד, שלא יחשבו שאתה עובד עבודה זרה, לכן שמואל אמר לרב יהודה להשמיד טבעת עם ציור בולט, אבל ברבן גמליאל זה לא היה בעיה, כי זה היה ברבים, וברבים אין חשד. כל טוב.